אולי ככה כדי להיזכר קצת מה, מה אנחנו עסוקים כאן, אז זה בעצם הסיפור, הסיפור המרכזי אולי של רבי נחמן, סיפור גם מאוד ארוך, שבעצם עוסק בסוגיית יסוד חסידות בכלל, ובטח אצל רבי נחמן, זה השמחה. איפה נמצאת השמחה, איך משיגים שמחה? ועד היום ראינו, בשיעורים שלמדנו, ראינו את איך רבי נחמן שולל, מציג איזה עולם, עולם של משתאות, עולם של מלכים, עולם של חוכמות, עולם שאמור להיות מאוד מאוד שמח, אבל זה עולם מאוד מאוד תלותי, בסופו של דבר זה עולם מאוד מאוד עצוב, שמתפרק. ומכאן כבר התחלנו להיכנס לתוך הסיפור עצמו, ואולי ככה כמה, נגיד רק כמה אמירות כלליות בקשר למתודה שרבי נחמן כאן בוחר. אנחנו קודם כל עסוקים בשבעה קבצנים, עסוקים קודם כל בקבצנים, כאילו כדי להיות שמח אחד התנאים זה להיות קבצן. מה הכוונה? כלומר, המקצוע שדרכו רבי נחמן בוחר להעביר את כל הסיפור, את כל השמחה, זה קבצני. על פעם זה נראה דבר שלילי, דבר לא טוב. אבל בעצם, יש קודם כל אמירה מאוד מאוד חזקה כאן, גם בקבצנים, בילדים, וגם בכל הקבצנים שמבקרים אותם ונותנים להם מתנות. הרי אני מזכיר לכם את סיפור המסגרת הכולל, יש כאן ילד וילדה קבצנים שמתחתנים ביניהם, ובמשך שבעת ימי המשתה בא כל פעם קבצן אחר לתת להם מתנה, עיוור, חירש, בעל גיבנת, בעל צוואר עקום, בעל חטוטרת, חיגר. אנחנו עוד נעבור כל אחד מהם ונבין איזה מתנה הוא נותן, אבל קודם כל הבסיס הוא שמדובר כאן על קבצנים ומדובר כאן על חסרונות. כלומר, בסיס השמחה הוא יכול להיות קבצן, לקבץ עליך הדברים מאנשים אחרים, להבין, ראינו את זה בשיעור שפת אמת לפני כמה שבועות. שפת אמת אומר, הקדוש ברוך הוא הוריד את כל המצטרך לאדם, אבל לא נתן את הכל, לא נתן לך את הכל אצלך, אלא חלק מהדברים שלך נמצאים אצל החבר שלך. אבל הכל נמצא, לא חסר שום דבר בעולם, חלק נתנו לך וחלק זה אצל זולתך, ואתה צריך לבקש את זה ממנו, לקבל את זה ממנו. אז נמצא שאם אדם הוא בחינת קבצן, אם אדם לא מתבייש לבקש עזרה, ללמוד, לקבל מתנות, לקבל עצות, לקבל הדרכות, הוא לא מתבייש, הוא לא חושב שהכל נמצא אצלו, שהכל נמצא בו, שהוא הכי חכם, שהוא הכי גאון, אלא הוא פתוח, הוא בעצם קבצן שהולך ומקבץ, הוא מקבץ אנשים טובים, מקבץ אליו דברים טובים. הדבר הזה הוא מפתח לשמחה. מפתח לשמחה. כלומר, מה שחוסם שמחה, זה הרצון של האדם לעשות הכל בעצמו, לבד. אנחנו חסרים. אנחנו חסרים במהות, זה לא סתם. אז אם אדם, החיסרון הוא יכול להיות, הוא עצמו יתרון. כלומר, אם החיסרון, אני מבין שהוא מה? שהוא הפתח והמבוא לאנשים אחרים להיכנס אליי לתוכי ולהשפיע לי ברכה. נמצא שהחיסרון עצמו, אולי אפילו נשתמש במילה יותר מוצלחת, המגרעת, מגרעת זה גם כמו חיסרון, אבל זה גם חלל שאליו יכול להיכנס קורה וליצור כאן איזושהי אחדות. אבל אם אדם מתעקש להישאר לבד, אז הוא נשאר עם החיסרון. אז קודם כל, יש כאן סיפור על חסרונות. כמה נעים להיות חסר. כמה נעים, אנחנו אומרים את זה, כמה נעים להכיר בעובדה שאנחנו חסרים. ולהכיר בעובדה שאנחנו זקוקים לעזרה, ולהכיר בעובדה שלא הכל בנו, אם תרצו זה אולי הסוד הכי בסיסי בקשר זוגי. נגיד בין איש לאישה, העובדה שכל אחד מגיע ואומר, אני יודע שאני חסר, אני יודע שאת משלימה אותי, אני יודע שביחד אנחנו יוצרים איזה משהו שלישי שהוא שלם, זה מפתח לזוגיות טובה. אבל אם כל אחד מגיע ובטוח שכל האמת היא אצלו, והוא צודק, והוא צריך רק לחנך את הזולת וללמד אותו, אז זה מתכון לכל המריבות וכל הסכסוכים. אז נמצא שדווקא ההכרה בעולם של חסרונות והעיסוק בהם, ורבי נחמן כאן מאוד מגוון פה את החסרונות ונותן כאן שבעה חסרונות שונים שאנחנו נתעסק בכל אחד מהם, זה המפתח לשמחה. ודווקא העולם הפרפקציוניסטי, העולם המושלם, העולם של מלאכים, שהוא כל כך תלוי בזה שהכל, כן, שהכל יהיה פיקס כמו שצריך, שהכל יהיה, שזה, דווקא שם אומר המלך לבנו, אני יודע שכשתיפול מהמלוכה, אתה לא תהיה שמח, ולכן, זו העדות שאתה לא ראוי להיות מלך. אז זה, אני ככה עובר על ה... באופן כללי מלמעלה, זה, זו תובנה אחת. התובנה השנייה שראינו, זה שהמפתח לשמחה זה, זה נישואין. כלומר, רבי נחמן מחתן פה את הקבצן והקבצנית הזאת די מהר, והחתונה הזאת גם היא מונגדת לחתונה אחרת. היא בנויה על שאריות של החתונה של המלך, אבל היא מתרחשת בתוך בור. בתוך בור. כן, אולי קצת תקרא בפנים. כן, פעם אחת היה יריד, זה נראה בדף הקודם שלכם. מאיזה משפט מתחיל הדף הזה החדש? מעתה זה יש פה. תראי לי רגע, תביא לי רגע את שני הדפים. שאני יודע איפה אני בספר, סליחה. כן, אז זה שלוש. היה חידוש זה שלוש, בסדר. אבל פתאום יש לנו כאן הרבה עבודה עוד, בסדר. מדף הראשון, יש לנו עוד הרבה עבודה. אז כן, קראנו את זה שפעם אחת היריד גדול באיזה עיר גדולה, והלכו לשם הבטלס וכו', וחיתנו אותם, גמרו השידוך, אבל איך עושים להם חתונה, ונתייעזו שביום פלוני יהיה סעודה של יום הולדת של המלך, וקיצור, על המלך הם תופסים טרמפ, והלכו וחפרו בור גדול, שיהיה מחזיק 100 אנשים, וכיסו אותם עם קנים ואפר וזה, ונכנסו לשם כולם, ועשו שם חתונה לאלו הבנים. והכניסו אותם לחופה והיו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן וכלה היו שמחים מאוד. אז זה בעצם עוד איזה מין אמירה של רבי נחמן, אני מזכיר לכם, הוא מנגיד את זה לתחילת הסיפור, שם היה איזה מין בלגן ושמחה וקומדי שטור וכל הדברים האלה. שמחה אמיתית היא תוצאה, היא תולדה של איזושהי התכנסות. איזושהי התכנסות. זה מאוד מעניין שרגעי החופה בעצמם, שהוא כאן מדבר עליהם, זה רגעים שהם שורש האמונה ושורש הפספוס כאחד. זה יכול להיות רגע של התכנסות, רגע של חיים, רגע של שמחה, זה יכול להיות רגע של התפזרות. אז רבי נחמן בעצם אומר, אתה רוצה שמחה? שמחה זה תהליך של התכנסות פנימה, אלא אל תחפש בחוץ. אל תחפש שיבדרו אותך, שיסמכו אותך, אלא אדרבה, אם תיכנס פנימה לתוך איזה בור, ותזמין לשם לא הרבה אנשים, תזמין 100 אנשים, אבל אוהבים, כאלה שאוהבים אותך, לא 600 אורחים, 700 אורחים שהם עסוקים בעצמם, אלא 100 אנשים שהם באמת נינים על חבריך ותיכנסו לתוך איזשהו בור, כאן יכולה להיות שמחה אמיתית. אז זה ככה איזושהי חזרה. אני רק מזכיר עוד ששני הילד והילדה הזאת, כשהם היו עבודים ביער, הם התפללו, צעקו, באו אליהם אותם עניים ונתנו להם לחם. אבל הם לא הוציאו אותם מן היער. ויש כאן אמירה מאוד, מאוד משמעותית של רבי נחמן לגבי תפקיד המנהיג, תפקיד הצדיק, תפקיד המורה, המורה הזה של, הרי זה בעצם שבעה סוגים של מורים, הקבצנים האלו. התפקיד של המורה זה לתת לך לחם, לתת לך כוח, אבל לא להוציא אותך מהיער. לא לעשות את העבודה במקומך. תפקיד של המורה זה לתת לך מתנות שאיתם אתה תוכל לעבוד לבד. היימן, דאכיל, לאו דילי, בית להסתכו לבאפי מלכה. מי שאוכל משהו שהוא לא שלו, מי שמקבל מתנות חינם, הוא מתבייש להסתכל בפניו של המלך. מורה טוב, כמו המורים האלו של המורים לשמחה, הם לא פותרים לך את הבעיה. טוב, אתה עבוד ביער, בוא, תן לי יד ואני זה. הם נותנים להם לחם כדי שיוכלו להתקיים. הם יחזרו תכף בסיפור ויתנו גם מתנות, אבל הם לא עושים את העבודה במקומך. זה לא... הדמיון הזה או הבקשה הזאת, שמישהו יעשה כבר את העבודה בשבילי, שמישהו יפתור לי את כל הבעיות, שמישהו יגיד לי מה לעשות, זה לא הכיוון. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עובדים. התואר הכי גדול שיכול להיות לאדם זה עמל. אדם עמל, אדם מתקדם. טוב, טוב לקבל עצות, טוב לקבל הכוונות, טוב לקבל שמישהו יגיד לי את הדרך הנכונה כדי שאני לא אבזבז את החיים שלי בהתברבר סתם בנתיבים לא נכונים. אבל מי שצריך בסופו של דבר ללכת, זה לא הוא, זה אני. כל אחד בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, בכישרונות שנתן לו, צריך ללכת בדרך הזאת. ולכן הקבצנים האלו לא פותרים את הבעיה, הם נותנים מתנות. מתנה משמעותית, עצה טובה. טוב, עכשיו נראה מה תעשה איתה. אתם יודעים, היה עוד כמה מילים על על הגיבורים האלה כאן. על הגיבורים בעלי החסרונות. כשאני הייתי ילד, אז היה סופרמן. יצא על האקרנים. אתם יודעים מה זה סופרמן? אה? ראיתם סופרמן? אני הייתי ילד שזה יצא. תבינו שהתקופה, היה מצב שילדים בבית הספר, בבתי ספר, לא אצלנו, אבל היו קופצים מהחלונות. סופרמן, שוברים ידיים. יצא אז הצגה שנקראה יותר חזק מסופרמן. וההצגה עסקה בילדים נכים. ילדים נכים. איך ילד, אני זוכר, הייתי בהצגה הזאת, ראיתי אותה. איך ילדים נכים, מה זה היום יום של ילד נכה? על כיסא גלגלים. והשם של ההצגה הייתה יותר חזק מסופרמן, היה אפילו כזה שיר, יותר חזק מסופרמן, חזק יותר מסופרמן, היה כזה שיר, ככה, שיר העניין של ההצגה. אני זוכר שההצגה הזאת בתור ילד, כאילו, עשתה עליי מהפכה, אנחנו היינו רגילים, כאילו, סופרמן, זה, הוא וואף, הוא באוויר, הוא הכי חזק, הוא מעיף מכוניות, הוא כאילו, זה צורת הגיבור האולטימטיבית. ופתאום באים אנשים בעלי חסרונות, נכים, חיגרים. יציג, תודה רבה שדאגת לי. אפשר לסמוך עליך. ברוך אתה, אדוני, אני חושב שהכל אין לו. ואומרים לך, בוא תראה גבורה אחרת. בוא תראה גבורה שהיא תוצאה של החיסרון. בוא תראה גבורה שהיא גבורת אמת. כמה גבורה ואומץ ושמחה יש ביכולת אותי לדבר על חסרונות, והרי כולנו חסרים. אני רוצה גם להגיד לכם תכף עוד משהו. כולנו חסרים. כל ההבדל, האם אנחנו, כל ההבדל בין מי שנחה על כיסא גלגלים לבין מי שלא, זה שאת מי שנחה על כיסא גלגלים, הוא לא יכול להסתיר את החיסרון שלו. ומי שלא יכול. כלומר, אבל כולנו חסרים. כל אחד נתן איזה סוג של נכות. אחד הוא קמצן, אחד הוא כעסן, אחד הוא שיפוטי. אלה הם סוגים של נכויות. מי שיש לו נכות חיצונית, אז הוא לא יכול להסתיר אותה. ולכן הוא חי את חייו במדרגת אמת. זהו, כולם רואים את המצב שלו, וגם הוא יודע את המצב שלו, ולכן הוא חי את חייו במדרגת אמת. השאר הנכים יכולים להסתיר את זה, מעצמם וגם מן האחרים. הדבר המעניין הוא, שאני לא חתום איתכם האם זה, לפי דעתי זה קרה אחרי ההצגה שעשו, אבל אולי זה היה לפני, סופרמן, השחקן, כריסטופר ריב, נפל מסוס, תוך כדי שהוא רחב ונהיה משותק מהצוואר ומטה, והתברר שהוא באמת היה גיבור. כלומר, הוא התמודד בצורה מאוד מאוד מרשימה עם המחלה שלו. הוא נפטר, לא מזמן דרך אגב, כמה שנים, אבל הוא היה המון המון שנים משותק מהצוואר ומטה, והוא שיתף בהתמודדויות שלו, בקושי, זה היה ככה, אתה יודע, אדם שהיה שחקן, שהיה סמל לבן האנוש האולטימטיבי, ששוכב במיטה משותק מהצוואר ומטה, ופתאום מגלה כוחות גבורה אחרים לגמרי. חשיפת החסרונות, העובדה שאנחנו נבראנו חסרים, נבראנו יצורים חסרים. הדבר הזה הוא המפתח והמבוא לכל עבודה אמיתית, לשמחה. ולכן רבי נחמן, בעצם, אלה הגיבורים שלו. סוג של אנטי גיבורים כאלו, גיבורים צולעים, עיוורים, חרשים, גיבורים נכים שבעצם פותחים אותנו לשמחה אמיתית. שמחה שלא מנסה להסתיר, לא מנסה ליצור מצג של מושלמות, לא מנסה ליצור איזה מין פוזה כזאת, אלא שמחה שאומרת, אני חסר, אני צריך אותך כדי שתעזור לי, אני ממש זקוק לך, אני סוג של קבצן, בוא תעזור לי, יוצרת חיבורים אמיתיים בין החלקים השונים בתוך החברה. אתם יודעים, כשיש אני בתוך חברה, כשיש אדם חולה, אני זוכר שהיה יהודי מאוד יקר שהיה חולה בנצרים, נפטר, צערנו הרב, יוסי רובינסקי קראו לו, זכרונו לברכה, הוא היה חולה הרבה שנים במחלת כליות, ו... והיה הרבה, הרבה עזרה ביישוב סביב העניין של המחלה שלו. להביא אותו לבית חולים, להחזיר אותו לבית חולים, היה מקולת, לעזור וכל זה. והוא נפטר. שמחת תורה. ואחת התחושות הכי חזקות שהייתה לי אחרי שהוא נפטר, זה שפתאום נוצר חור ביישוב. פתאום היה חור של... היה עד עכשיו מלא מלא חסד, פתאום אין. כלומר, זה שאדם חולה, אז זה ודאי מצער, אבל מה עושה החולה, מה עושה החיסרון הזה לכל, לכל האלה שהם לא חסרים? כמה חסד הדבר הזה מוליד, כמה עזרה, כמה נתינה, פתאום מה עושים עם כל האנרגיות שהיו מושקעות, במי יביא, מי יחזיר, מי... פתאום זה נשאר כאילו... יותר משעושה בעל הבית עם העני, עושה העני עם בעל הבית. כלומר, דווקא הכניסה לתוך עולם של חסרונות, כמעט בכל תחום, פותחת את האפשרות לשמחה אמיתית. שמחה היא הרי תוצאה של איזושהי השלמה, תוצאה של חיים בנקודת אמת, שאני לא עסוק בלהסתיר, אני לא עסוק אלא אני עסוק להגיד, יש לי חסרונות, ואני, מכוח החסרונות האלה, אני גם יכול להיות קבצן, ולהיעזר, ולא את הכל אני יודע, ואני תמיד שמח לשמוע, ולדעת, וללמוד, וללמד. יש גם לי דברים שאני יכול לתת, ויש דברים שאני יכול לקבל. עולם אחר לחלוטין. אז אנחנו נמצאים בחתונה שלהם. כן. אז הם שמחים ומתחתנים, הילד והילדה. ועשו שם חתונה. אתם רואים איפה אני? יש לכם בדף? נגיד נתחיל מפעם אחת. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה. הלכו לשם הבית לריש, ואלו הבנים הלכו גם כן לשם. ובא על דעת הבית לריש שישדחו את אלו שני הבנים. שישאו זה את זו. ותכף שדיברו זאת קצת הבית לריש, הוטב הדבר מאוד בעיני כולם, וגמרו השידוך. אבל איך עושים להם חתונה? ונתייעצו כאשר שביום פלוני יש סעודה של יום הולדת המלך, והלכו לשם כל הבית לריש, ומה שיבקשו לעצום שם בשר ולחם, זה יעשו חתונה. עוד סיבה לשמחה. כאילו, אפשר כל כך, מהשאריות של העולם הזה, אפשר כל כך לשמוח. מה שנשאר, מה שאנשים אחרים מותירים, אדם שהוא, אם אדם הוא רק עסוק בשלמות כל הזמן, אז הוא לא יגע בשום דבר אחר, אבל אם אני חסר, אין לי בעיה להשתמש גם לקנות מיד שנייה. כלומר, למה כל דבר צריך להיות חדש, למה כל דבר צריך להיות ברמה הכי גבוהה? אפשר גם לקנות דברים ויד שנייה, ועדיין שימושיים. יש, היה כזה כלל פעם, לא זורקים. עדיין יש לו שימוש לחפץ הזה. כן? אנחנו לא ממהרים כל דבר לקנות חדש. אז הנה כאן החתונה הזאת היא דווקא על בסיס השאריות של החתונה הקודמת, מה שנשתאר מן הסעודה בשר ולחם. והלכו וחפרו בור גדול שיהיה מחזיק 100 אנשים, הזכרנו את הבור הזה, וכיסו אותו עם קנים ואפר וזבל. נכנסו לשם כולם. ועשו שם חתונה ללא הבנים הנה, והכניסו אותם לחופה, והיו שמחים שם מאוד מאוד. וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יתברך ביותם ביער. נזכרים בזמן החתונה בחסדים. היו בוכים, היו מתגעגעים מאוד. למה? איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון העיוור שהביא לנו לחם ביער? אני רוצה, מיד ניכנס כאן לעיוור, אבל אני רק רוצה לדבר על תנועת הנפש שרבי נחמן כאן מדבר עליה, שגם היא תנועת נפש שצריך ללמוד אותה. איך אנחנו מגיבים כשמושפע עלינו שפע ברכה? איך אנחנו מגיבים? בא אליך מישהו אומר לך מחמאה. אוריה, תשמע, רוצה להגיד לך, לא יודע מה, קראתי משהו שכתבת, פגשתי איזה מישהו, אמר לי עליך דברים טובים, נתן לך. מה התגובה? יש כל מיני סוגי תגובות, אבל אחת התגובות הנפוצות, זה סוג של איזו התכווצות. אפילו כמעט אפשר להגיד מגננה, לא, פתאום, זה לא זה, הוא בטח לא הבין, הוא בטח לא שמע, הבין איזה התכווצות כזאת, למה? מה הסיבה? למה כשאנשים משפיעים עלינו שפע, אז אנחנו מתכווצים. ומה קורה כשהקדוש ברוך הוא משפיע עליך שפע? נמצאים באיזה מקום שאתה מרגיש שיש כאן, עכשיו הקדוש ברוך הוא משפיע, זה שמחה גדולה, חתונה, לידה, לא משנה מה. מה התגובה? איך צריך להגיב לדבר כזה? כאן התגובה היא מאוד מאוד מעניינת. השפע שמושפע עליהם גורם להם לזכור את החסדים שנעשו עם הם עד עתה. כלומר, האדם אומר, רגע, אני עכשיו זוכה להיות מואר. אני עכשיו זוכה להיות מוצף בשפע אלוקי. לא צריך להתגונן, לא צריך להתנגד, לא צריך להגיד לעצמי, אני לא ראוי, אני לא מגיע, אז אתם בטח תכף ייפסק. אלא עד רבה, זה הזמן והמקום ממש להעצים ולשחזר את החסדים מההתחלה. ממש מההתחלה, מהפגישה הראשונה, מי שנתן לנו, מי שהציל אותנו, מי שהביא לנו. דווקא הזמנים האלו שמושפע עלינו שפע, לא צריך להתנגד, אלה זמנים שבהם אנחנו יכולים להיות בגדר מכירי טובה אמיתיים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את השפע הזה, או לבשר ודם שנתן לנו את השפע הזה. לכן זה כל כך חשוב להיות, נגיד, בחתונות. אז להגיד... בוא נאמר ככה, יש הקפדה מאוד גדולה, זה דבר ידוע, להודות בעניינים של חתונות לכל מי שהיה חלק מהעניין, לשדכן, לרב, כאילו... הזוג עומד מתחת לחופה, מתחתן, כל כך הרבה שפע מושפע עליהם, זה אמור לעורר אצלהם את ה... רגע, מי היו השליחים שדרכם התגלגלו עלינו כל החסדים הללו? ואם ברגע הזה אתם לא זוכרים, אז זה ממש צורם. אז לכן בעצם השפעת שמחה אמורה לעורר את ה... רגע, מניין התגלגלו עלינו כל החסדים הללו, וזה בעצם מה שקורה כאן. הם היו שמחים מאוד, ולכן, מכוח השמחה, בטח שהם לא מתפרקים, בטח שהם לא עושים קומד היסטורי ולא מתפרקת להם המדינה, אלא מכוח השמחה הם הולכים עוד צעד פנימה ואומרים, רגע, אבל תראה מה זה, זה לא רק, בוא נגיד, כאן מדבר על חתונה, אבל זה לא רק החתונה, זה איך שהכרנו, וזה, זה, אני ממש מזדהה עם הסיפור הזה, כי אני ככה, כן, זוכר, אתה עומד מתחת לחופה, אז אתה אומר, רגע, זה לא החופה, החופה הזאת היה לה... זה הפגישה הזאת, והפגישה ההיא, והוא שחשב עלינו בכלל, והוא שהציע, והוא ש... אתה אומר, צריך בונה, מי היה זה? היה מישהו שחשב עליי, שאני בכלל לא הייתי לידו, הוא ראה איזה מישהי, ואמר, רגע, היא מתאימה להוא, והוא חשב עלינו בכלל בלי שהיינו לידו, והוא הציע, ואחרי זה הוא הרים טלפון, ואחרי זה הוא זה, ואחרי זה הוא טרח, כל כך, אתה מתחיל להיזכר את כל... והרגע, ובעצם... אבל זה לא מתחיל מהוא שהציע, זה ההורים שלה שגידלו אותה, וההורים שלי שגידלו אותי, אתה מתחיל ללכת אחורה עם החסדים, אתה מגיע בסוף לקדוש ברוך הוא תמיד. אבל זאת תנועה, שבעצם... כשמושפע השפע עלינו, במקום להתכווץ ולהתקמצן ולהגיד לא ולא פה ולא שם, עד רבה תיפתח, ושזה יעורר אותנו להיכרות עם כל הגלגולים של החסד. הכל פנים, הם מתאבים, הילד והילדה הזה מתאבים לפגוש את העיוור שהציל אותם ביער ונתן להם לחם, ותכף ומיד בתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הבטלר העיוור, ענה ואמר, הנה באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם מתנה לדרשה, שתהיו זקנים כמוני. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה, שתחיו חיים ארוכים כמוני. ואתם סבורים שאני עיוור, אין אני עיוור כלל, רק שכל זמן נדמה כעיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערב עין, על כן אין שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם כלל, ואני זקן מאוד, ועדיין אני עניק לגמרי. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. אף פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, ואספר לכם מעשה, כי זה, כל זה הוא דברי העיוור, ונכנסים פה לתוך מעשה בתוך מעשה, וקודם כל בואו נבין פה את הרקע הכללי. קודם כל, לא יודע אם הזכרתי את זה, זה מאוד ברור, וכמעט כל מי שעוסק בסיפור הזה מצביע על ההקבלה הזאת, ששבעת הקמצנים בעצם מקבילים לשבעת הרועים של עם ישראל. שבעת הרועים. ומה רב הפלא, שאנחנו מגלים שגם שבעת הרועים, המנהיגים בעם ישראל, הם היו כל אחד עם חיסרון. ולא סתם עם חיסרון, עם חיסרון שהתורה אפילו דואגת קצת להבליט אותו. יצחק עיוור. יעקב חיגר, משה מגמגם, יש כאן בלי ידיים, בלי ידיים זה כנראה רומז ליוסף, שויפוז וזרועי ידיו, יש כאן בעל צוואר עקום, בהקבלות מדברים כנראה על אהרון הכהן, שהוא כל הזמן, הוא הצוואר שמחבר בין הראש לבין הלב, וכל הזמן צריך... להתאים את עצמו גם לאלה שרבים למטה וגם לקודש למעלה. זה מין איזה צוואר, זה משהו שמנסה ככה להתאים. אז בעצם שבעת הקבצנים הללו, העיוור, יש כאלה אומרים שאברהם הוא החירש. על הפסוק מי עיוור כעבדי וחירש כמלאכי אשלח, מי עיוור כעבדי וחרש כאב, מי עיוור כמשולם וחרש כאב עד השם. יש כאלה שהכוונה לאברהם אבינו גם כן, שהיה היה גם עיוור וגם חרש לאברהם העברי, כן, תודה. גם דוד היה שם אדמוני, סוג של איזה התלבטות, כן? סוג של התלבטות, איזה סוג אדמוני זה. אז המנהיגים הם חסרים, מאוד בולט, שרבנו, הוא כבד לשון, וכן על זה הדרך. אז כאן הם מקבלים מתנה ואני מזכיר, כל המתנות זה בעצם מתנות של חתונה, שאמורות לסייע להם להיות שמחים, וכאן הם מתקבלים מתנה ראשונה מהבטלר הראשון, שהוא גם עיוור וגם זקן, וזה כנראה קשור אחד לשני. בואו נדבר קצת על זקנה. מה זה זקנה? או מאיכן נובעת הזקנה? זה מאוד מאוד תלוי. על מה אתה מסתכל? כלומר, זקן, בלשון הגמרא, זה קנה חוכמה. כלומר, מבחינה פנימית, דווקא הזקן, זה אדם שאושר החיים שלו הוא כל כך גדול, הוא ראה כל כך הרבה, שתאוות החיים והרצון לחיות עוד ועוד אמורים להיות אצלו בשיאן, מפני ש... הרי החיים יש להם תכונה שהם מוסיפים עוד ועוד, והאדם הזה מבחינה פנימית עבר כל כך הרבה, יש לו ריבוי של חיים. אז מילא ילד, הוא ילד, הוא מה מבין מהחיים, הוא רוצה מחר את הגוגים, אבל הזקן הזה שראה וראה מה אפשר לעשות עם החיים וכמה דברים אפשר לחולל איתם פנימית, אז בעצם תאוות החיים והצעירות והרצון שלו לחיות עוד ועוד הם אמורים להיות אצל הזקן בשיאן. מן העבר השני, הגוף כבר אומר את דברו. על הגוף חלים חוקי עייפות החומר. ובאמת, יש, הגמרא אומרת כמה פעמים על גדולי ישראל, ואי לאי שופרה דבלי בערה, הכוונה, ואי לאותו יופי פנימי שבולה בקרקע. כלומר, יש כאן איזה גדול, אדם שנשמתו היא גדולה, הוא מלא וגדוש. אבל הגוף לא מחזיק מעמד, בסוף הלהבה היא צריכה פתילה להאחז בה, ואין, הפתילה כבר חרוכה מרוב ימים, אז הלהבה עולה השמיימה. אבל בעצם במהות, הזקן הזה, הגוף שלו הוא זקן, אבל הנקודה הפנימית שלו היא צעירה. היא צעירה, דווקא מי שחי הרבה חיים, אז הוא מבין מה אפשר לעשות בחיים, והוא רוצה לחיות עוד ועוד. נקודת המוצא שלנו היא, שאנחנו שייכים לאנושות שחיה 700 שנה, 800 שנה, היו פעם בני אדם כאלה, והם חיו, זה לא שהם הגיעו לגיל 90, קיבלו מקל סבא וגררו רגליים 800 שנה, היה להם כאלה חיים שהיה צריך 800 שנה כדי למלא אותה. משם התחלנו. אז בעצם יוצא שאם, טוב, עכשיו, זה תיאור אידיאלי של זקנה, נכון? אבל יש תיאורים אחרים. יש תיאורים של זקנה שבו מפחדים, יש כבר מתחילים להימנע, מפחדים לצאת החוצה, יש איזה קיבעון מחשבתי, קשה, אין כוח, איזה כבדות כזאת. זה הכל תלוי מה משתלט על מה. האם החוץ משתלט על הפנים, או הפנים משתלט על החוץ? האם הגוף משתלט על הנשמה, או הנשמה מאירה את הגוף? הגוף חלים עליו חוקי עייפות החומר בלי ספק, הגוף מזדקן. אבל, אז מה? בסדר, הגוף לא יכול, אבל הנשמה היא בוערת, היא... דווקא בגלל שהיא רבת ימים, היא רוצה עוד ועוד, היא רוצה להתחיל את הכל מההתחלה. יש תופעה פיזיולוגית מעניינת, שמגיל מסוים, השערות והשיניים מתחילות לצמוח מחדש. זה גיל מאוד מבוגר, מגיל, מעל גיל 100. אז הכל תלוי. בקיצור, איזה זקן אתה, זה תלוי איך חיית את חייך. פנימה או החוצה? בקיצור, אם היית עיוור. מפני שהעיוור, הכיסוי של העיניים, מכריח את העיוור לחיות פנימה. התדר הבולט, התדר הדומיננטי אצל העיוור, זה תדר השמיעה. הוא שומע יותר טוב, הוא מריח יותר טוב. כל הנקודות הפנימיות אצלו הרבה יותר מחודדות. אז לכן דווקא הזקנה נגרמת ממבט חיצוני. אנחנו כל הזמן רואים גוף, כל הזמן רואים חיצוניות, כל הזמן רואים משווים בין דבר לדבר, ואז לאט לאט הראייה החיצונית עלולה להשתלט, ואז באמת אדם הוא זקן. אבל אם אדם הוא עיוור, מסתכל רק פנימה, זו ההסתכלות היחידה שלו, הוא לא רואה את הבדלי המעמדות, הוא לא רואה את הבדלי הגובה, את הבדלי הצבעים, את הבדלי הכספים, את הבדלי... הוא לא רואה, הוא רואה רק פנימה. אז מתווספת אצלו עוד ועוד ועוד אהבת חיים, כי החיים מתקדמים. הזקנה הגופנית, החיצונית, לא משתלטת אצלו על הנקודה הפנימית. הבטלר מברך אותם, אני מברך אתכם שתהיו עיוורים. אחד אל השני. את אולי המתנה הכי, היא פותחת את הכל. אבל כמה הדבר הזה הוא נכון, אחד מגדולי משמיטי השמחה זה ההבטה החיצונית. כשמסתכלים על מישהו בהסתכלות חיצונית, מסתכלים על מישהו בהסתכלות שיפוטית, כשמסתכלים על מישהו בהסתכלות ארעית, מקומית, הדבר הזה גורם לצער, לכאב, לכעס. אבל כשמסתכלים פנימה, על הרצון הפנימי, ילד מפריע בכיתה. הסתכלות חיצונית, הוא מפריע, למה הוא מפריע? כי הוא מפריע, כי הוא... הסתכלות פנימית, הוא מפריע כי הוא מה הוא רוצה, הוא רוצה תשומת לב, או כי קשה לו, או כי רע לו, או כי משהו מטריד אותו. זה מוליד שמחה. רגע, אני עכשיו מבין אותך. אני מבין למה אתה מתנהג, איך אתה מתנהג. אני גם יכול לעזור לך. אתה חסר, אני חסר. קדימה, נסתדר ביחד. זאת תוצאה של שמחה. לכן, המתנה הזאת של העיוור, היא בעצם מה שהוא אומר זה שאנחנו, קשה לנו מאוד להסתכל פנימה כשאנחנו עם עיניים פקוחות. זו אולי אחת הסיבות שכשאנחנו אומרים שמה ישראל, אנחנו עוצמים את העיניים. או אחת הסיבות שבכלל, כשיש איזשהו מהלך של ריכוז פנימי, אז באופן אוטומטי העיניים נעצמות. שמתם לב לזה? בתפילה, למרות שלא חובה, ובוודאי בקריאת שמה. כשאנחנו רוצים רגע לסלק את המבט החיצוני ולהיכנס פנימה, אנחנו עוצמים עיניים. הוא מברך אותם שהעיניים שלהם תמיד יהיו עצומות, אחד כלפי השני. ואז זה מתכון לשמחה, וגם מתכון להיות זקנים וצעירים. אתה שם את העין שלך על החיים האמיתיים, על החיים הפנימיים. עולם אחר. בוא נקרא את זה רגע עוד פעם. ענה ואמר, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם מתנה לדרשה, שתהיו זקנים כמוני. כי בתחילה בירכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה, שתחיו חיים ארוכים כמוני. מה זה חיים ארוכים? אנחנו אומרים את זה כל ראש חודש. שתיתן לנו חיים ארוכים. מה זה חיים ארוכים? מה זה שייך? מה זה שייך ארוך וקצר בכלל בחיים? מה זה שייך? מה, שתחיו הרבה? הרבה שנים? אז זה ימים רבים. חיים ארוכים, הכוונה כמו רפואה וארוכתך מהרה תעלה. נכון? ארוכה זה רפואה. חיים ארוכים, הכוונה חיים רפואיים, כאילו חיים מלאי רפואה, חיים של שמחה, חיים, לא משנה, יכול להיות שהם יהיו עם הרבה ימים או עם קצת ימים, אבל אותם ימים שאדם חי אותם, הם יהיו מלאי ארוחה, מלאי רפואה, מלאי שמחה, מלאי בריאות, מלאי פנימיות. זה נקרא חיים ארוכים. יכול להיות שהאדם הזה גם חי קצת ימים, אבל הם היו ארוכים. זה יכול להיות שהוא חי הרבה ימים, אבל הימים האלה היו ריקים מתוכן. מנחם, מה אתה שואל? אז מדוע ריבוי התובנות שקיימות בעולם הזה, בעיקר בגלל תחום האימון האישי שמתפתח, לא גורם לאנשים להיות שמחים יותר, להסתכל על המהות הפנימית הדורשת אינטליגנציה רגשית גבוהה, שלא קיים אצל הרוב איך מפתחים את זה. אז מנחם, אתה מניח שזה לא גורם לאנשים להיות שמחים, אני דווקא חושב שזה בדיוק הפוך, שכל התופעות שאתה מדבר עליהן, של עבודה פנימית, זה בדיוק מה שזה גורם לאנשים, להיות יותר שמחים, יותר שלמים עם עצמם, להכיר גם את הכישרונות שלהם, גם את החסרונות שלהם. לכן התחום הזה הוא כל כך נפוץ ומתפתח, כי אנשים מחפשים להיות שמחים. מפתחים את זה. עובדו סיפורים של רבי נחמן. אז לכן זה הולך ביחד. העיוור והזקן. הוא גם זקן וגם צעיר, כי הוא עיוור. לפעמים אנחנו ככה מדברים בבית על סבא וסבתא, אז אני נזכר ב... כשאני הייתי נער, אז נגיד, הכרתי את סבא שלי, הוא היה, ב... הוא היה בן... הוא היה בן 60, כשהייתי נער. בן 60? מה זה 60? 60 זה... הוא היה נראה לי זקן מאוד מאוד מאוד. וגם גם סבתא. שני הצדדים, זקנים, היו נראים זקנים מאוד מאוד ככה, ממש. ו... זה ככה, כלומר, תלאות החיים, העובדה שהיו צריכים להילחם על הקיום היומיומי, אז זה ממש, והקושי השפה, והמעבר של הארץ, והלידות, וכל... זה נותן את אותותיו. לעומת זאת, יש אנשים שהם בני 60, 70, 80, אתה בכלל לא רואה עליהם. בסדר, הגוף הוא גוף, הגוף אומרת שלו, מבחינת הנפש, הם... על הרב אליהו זצה, לא... הגיל לא היה... 82, 72, 62, הגיל לא היה בכלל, לא הרגשת שום, כל בוקר, הכל רענן, הכל שמח, הכל מההתחלה, הכל טרי, הכל, בסדר, הגוף, יש לו את הקצב שלו, וכמה שהקדוש ברוך הוא קוצב חיים לכל אדם, ונותן לו את הגנטיקה של הגוף שלו, זה משהו אחד, אבל מבחינת הרעננות, זאת המילה, לא, יש סיפור, רב אברום זכר צדיק לברכה, הוא היה אש לאהבה. גם בגיל 80, הוא היה הולך ברגל בסוף המסיבה שהיום ירושלים במרכז הרב, היה צעדה ממרכז הרב לכותל, הוא היה הולך בראש התלמידים, גם בגיל 80 לא היו משיגים אותו. הוא היה פשוט אש, אש לאהבה. אי אפשר היה לחבר אליו את מושג הזקנה. אם לכם יהודי, כשאני גרנו כאן, הוא היה בשנות ה-80 שלו. כולו אש, כולו קופץ, כולו בוער, כולו ערני, כולו... כל דבר... רב אברום שפירא, זה חסד לברכה. לא התחבר, שהיה הרב הראשי והראש של מרכז הרב. לא, מושג הזקנה, זה פשוט לא התחבר אליו. לא... ולקראת סוף ימיו, הוא קרא לאחד התלמידים, ואמר לו, זה מופיע באחד הסיפורים. הוא אמר, הוא ביקש ממנו, תגיד לכולם... שאני מזדקן, תגיד לה, הוא היה כבר בן 92, הם לא מבינים, הם לא מקבלים את זה, אבל תגיד להם שאני מרגיש שזהו, כבר אני אין לי כוח, הגוף האומרת שלו, והוא אומר, לא קיבלו את זה, כי זה היה, לא התפס. כלומר, נכון, אנחנו מוגבלים בתוך חיי הגוף, אבל הנשמה, אם האדם הוא עיוור, והוא כל חייו ראה פנימה, ולא הסתכל, לא חי חיים של הסתכלות חיצונית, אז ככל שהוא מזדקן, הוא יותר צעיר. ככל שהוא מזדקן, הוא נוספו אצלו עוד ועוד כוחות חיים. האמת שזה לפי דעתי העומק של הביטוי של חז"ל, איך חז"ל מגדירים זקן, זה קנה חוכמה. זה נקרא זקן, נוטריקון, זה קנה חוכמה. חוכמה, יש לה תכונה כאותי, ככל שאתה קונה חוכמה, אתה רוצה לקנות אותה עוד ועוד. נכון? אתה עוד רוצה ועוד רוצה ועוד להספיק ועוד זה, כי כבר... הגוף, בסדר. זה מה שהשתנה לעתיד לבוא, שגם הגוף יהיה מותאם לנשמה ולא יתקע אותנו באמצע הדרך, כאילו. אבל המתנה הזאת היא להיות עיוורים, להסתכל, לא להסתכל מדי פעם פנימה, להסתכל רק פנימה. כל אחד מכם שיזכר מתי הוא פעם נחשף לאיזה נקודה פנימית שהוא לא הכיר אצל הזולת. איזה הפתעה הזאת, איזה גילוי זה. אז מה יקרה אם זה יהיה רק באופן הזה, לא להסתכל בכלל בחוץ, רק פנימה. איזה עולם זה? של אהבה, של טוב, של חסד, של חמלה, של כל הדברים הטובים. ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל. באמת, מי רואה? מי רואה באמת? העיוור או ה... הרי לא סתם לעיוור קוראים סגין האור. נכון? מה זה סגין האור בארמית? הרבה אור. אז מזה התפתח הביטוי שבלשון סגין האור, בהפוך על הפוך, כן? אתה קורא לעיוור, רואה הרבה, כאילו בהפוך, כאילו לא להעליב אותו. כן? אבל האמת שהביטוי הזה הוא ביטוי מכוון. אדם רגיל רואה חומר. עיוור, הוא רואה אור. הוא רואה את האור, הוא סגין האור. אז הוא רואה יותר טוב. רב יוסף, הגמרא מספרת על רב יוסף שהיה עיוור. וכשאמא שלו הייתה נכנסת לחדר, הוא היה מרגיש. היה נעמד. הוא אומר, איקום מקם שכינה דעתה. ניקום, מרגיש שנכנסה שכינה. מי זה השכינה? אמא שלו. איך אתה רואה? לא, אני רואה פנימה. זה אותו רב יוסף שאמר לגבי הגאולה, יבוא ויזכה לשבת בצל גללי החמור. למה? כי הוא מסתכל פנימה. נכון שהגאולה היו בה הרבה מאוד גללים וצללים וכולם, אבל מי שמסתכל פנימה רואה את אור הישועה הזרוחה. האם עין טובה? יוסי שואל, האם עין טובה זה חלק מלהיות עיוור? בוודאי, כן, בדיוק. עין טובה זה להיות עיוור אל החסרונות ולהתמקד בה. ועכשיו אני נותן לכם זאת למתנה גמורה, שתחיו חיים ארוכים כמוני, ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל. רק שכל זמן נדמה כעיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין, על כן אין שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. ואני זקן מאוד, ועדיין אני עניק לגמרי, הזקנה לא הפכת לי למנטליות, הזקנה היא על הגוף, אבל בפנים, הכל מלא, הכל צעיר. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. אף על פי כן, אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק יש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, הנה רואים, צריך הסכמה, יש הסכמה, לסיפור של רבי נחמן יש הסכמות. ואספר לכם מעשה, כל זה הוא דברי העיוור הנ"ל, וכאן עוברים למעשה בתוך מעשה, שהוא בעצם, זה משל, משל. מה המשל? רק אולי ניתן כאן איזה הקדמה. הקדמה קצרה לפני, לא יודע אם נצליח להיכנס לזה, אבל הקדמה קצרה. מאיפה מתחילה התודעה שלנו? את עצמנו, כן? זה שמבקשים האדם להיות עיוור, זה יפה מאוד, אבל זה לא תמיד, איך עושים את זה? מאיפה מתחילה התודעה שלנו את עצמנו? יש שיטות בפסיכולוגיה, שיטות טיפול, שעובדות על הזיכרון הראשון של האדם. מה הזיכרון הראשון שאתה זוכר? אתם יודעים, יש אנשים שלא זוכרים כלום מהילדות. הזיכרון הראשון שלו זה מגיל 21. לפני כן, מחוק. למה? שאלה טובה, למה? כנראה שלא היה הרבה מה לזכור בילדות, הילדות אולי הייתה לא מספיק, היא מודחקת. יש אנשים שזוכרים דברים ממש מגן שולה, וזה, הוא זוכר משהו. מאיפה מתחילה התודעה שלנו? מאיפה הדבר הזה שנקרא הדימוי העצמי, התודעה העצמית, מאיפה זה מתחיל? מהם החוויות הראשונות שחווינו שהם בעצם מעצבות האישיות שלנו? עם הרבה הפלא, רוב החוויות האלה הם חוויות של גוף, חוויות של חומר. הפעם הראשונה שאכלנו משהו טעים, הפעם הראשונה שילד זוחל, שהוא מקבל מכה, שהוא... זה קשור בעצם לגוף, ולאט לאט אנחנו הולכים ומכירים את הנשמה. אבל בעצם ככל שהתודעה העצמית שלנו היא יותר פנימית, יותר עמוקה, יותר מתחילה מאיזשהו שורש, ככה כל החיים הם כאלה. כלומר, כמה זמן לוקח לאדם להבין שהגוף שלו זה לא הכל? תחשבו על נערים, גיל הנעורי, כמה משקיעים בגוף, כמה כאילו, כמה מתח אתה עושה, כמה קוביות יש לך בבטן, כמה ריצה, תרעת, הכל סביב הגוף, זה מין גיל כזה שהגוף אומרת שלא. ולוקח קצת זמן להשתחרר מהדבר הזה ולהבין שהגוף הוא חשוב, הוא יקר, אבל יש כנראה שם בפנים איזה משהו אחר שהוא עיקר הדברים, הוא עיקר העיקרים. אז ככל שחיים את החיים מנקודת המוצא היותר פנימית, ככה כל החיים הם בעצם כאלו. אם מתחילים מהגוף, אז לוקח זמן להשתחרר מזה, אבל אם אדם מתחיל, כל החיים שלו הם בתודעה, לא מהגוף. שורש החיים שלי הוא לא מהגוף. שורש החיים שלי הוא מעל הגוף. באתי לעולם ממקום עליון יותר. אז זה בעצם מה שיכול להקנות לנו את היכולת להיות עיוורים אל החיצוניות. מאיפה התחלנו? מהי נקודת המוצא? מה השורש? תראו, אני אלך לקצה הכי אחרון, בסדר? כדי שניתן לזה כזה דוגמה קצרה. יש צדיקים שיודעים להגיד מה שורש הנשמה שלהם. אתם מבינים את המשמעות? דוגמה, הבן איש חי. הבן שלך אומר, אני יודע ששורש הנשמה שלי בניהו בן יהוידע. גלגול של בניהו בן יהוידע. משם אני יורד. אז כל החיים שלו הם כאלו. חיבור קודש לחול, נסתר ונגלה, כל הספרים הוא קורא שם בניו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים, מקמצל. זה השורש ידוע לו, ואז מכוח השורש כל החיים הם ככה. טוב, זה צדיקים מאוד מאוד גדולים שיודעים. אנחנו כל השנה איפה אנחנו מתחילים? מאיפה התחילו החיים שלנו? מהלידה? מהפעם הראשונה שיצאנו החוצה ונשמנו אוויר? חוויה חומרית, רוחנית, לפני הלידה, בעיבור. אני תמיד ככה, בהריונות אצל המשפחה, אני תמיד מתלבט, אני אומר לי, תגידי, כבר חודש תשיעי, רואים כבר ילד בתוך הבטן, אפשר באולטרסאן לראות שהוא כבר עושה לך שלום וזה, אבל יש לו אישיות, עדיין אין לו אישיות, הוא עדיין בעולם אחר בכלל. זה מהעיבור, מלפני העיבור, מאיפה זה מתחיל? ככל שזה מתחיל מנקודה יותר עמוקה, ככל שהתודעה שלנו מתחילה מנקודה יותר עמוקה, ככה יהיה לנו יותר קל, או ככה אנחנו נוכל לחיות את החיים באופן מודע לתודעה הזאת, לחיות את החיים מנקודת מבט פנימית ולא חיצונית. זה בעצם המסגרת של הסיפור של הנשר הגדול. יש כאן משל לנמשל שהם יחסית מאוד ברורים, זה מין התבוננות רגע על החיים מבחוץ. אני מניח שלנשר הגדול, בעזרת השם, ניכנס לעומק בשבוע הבא. בינתיים תהיו שמחים, אל תלכו לשום מקום, שמברך אתכם, שמרו את הדפים, כל טוב.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר, התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.